כל עשו חכמינו, אגדות חז"ל. חשבתי, האם יש איזה מכנה משותף בין כל האגדות של החורבן? יש רצף אגדות חורבן. הכי מפורסם זה קמצא ובר קמצא, נכון? אבל יש שם עוד כמה, קמצא ובר קמצא חווה ירושלים, התרנגולתא ותרנגולתא חרבתו, כעס. השקא דריסקא, דריספא כחרבו ביתה. הכעס זה ודאי נכון, מה שיצא לי, ואנחנו היום נלמד את האגדה על תרנגולה ותרנגולתא, שהיא קצת ככה נדחקת לפינה, וכי קמצא וקמצא גם תופס שכיר במקום, וגם גמרה כאילו תוך כדי גם מתגלגלת לעוד כל מיני דברים, אבל מה שעלה לי זה שאחד המכנים משותפים, אולי יש עוד מכנים משותפים, אחד המכנים משותפים זה שקורה למישהו משהו פרטי, והוא מייחס לזה משמעות נרחבת, כללית, כולם חושבים ככה, כולם נגדי. זה כאילו, קרה משהו. יכול להיות שהוא לא בסדר, יכול להיות שהוא לא נעים וכל זה. אבל מכאן, יש איזו קפיצת מדרגה כזאת להגיד, שאם זה קרה, סימן שכולם חושבים ככה. זה ככה בקמצא ובר קמצא. אוקיי, סיפור לא נעים, הגיע בר קמצא, גירשו אותו, תקלה, הכל בסדר. אבל מכאן ועד, מזה שהיו שם רבנן, שמה מינה שניחה לו, והוא כבר מסיק את כל המסקנות, מניח את כל ההנחות וכו', הדרך רחוקה. וכשאתה, יכול להיות אלף סיבות, אולי לא היה להם מספיק אומץ. הוא אמר, שמה מינה ניחה לו, הם תמכו בזה, מי אמר? אולי לא היה להם אומץ, אולי הם לא שמו לב, אולי הם לא הבינו, אולי הם פרשו את זה בתור איזה אירוע פרטי, שהם לא ראו צורך להתערב בו. מכאן ועד להגיד, אוקיי, זה השיטה, הדרך היא רחוקה. ואני חושב שהדבר הזה בא לידי ביטוי בסיפור הזה על התרנגולת. בואו נראה אותו. נקרא אותו קודם כל ברצף, ואחרי זה ננסה לנתח אותו. אומרת הגמרא, אתה יכול להגיד כמה סגן רואי? תודה, פה כאן יש כפתור. התרנגולה והתרנגולתא חריב תורמלקה. כן? תודה. התרנגולה והתרנגולתא חריב תורמלקה, דאבו נהיגם, היו נוהגים, כי אבו מפקי חתנה וקלתה, כשהיו מתחתנים חתן וקלה, מפקי כמה היו תרנגולה ותרנגולתא, היו מביאים לפניהם תרנגול ותרנגולת, כלומר, פרו ורבו כתרנגולים. זה מין איזה סימן טוב כזה. יום אחד הבחד חליף גונדה דרומאי, היה עברה פלוגת רומאים, שקלינו מיניו, לקחו להם את התרנגולים האלה. נפלו עליו ומכונו, העיר הזאת, תור מלכה, התנפלה עליהם. טוב, באו אמרו לקיסר, מרדו בך יהודאי, היהודים מרדו בך. עת עליו, בא עליהם הקיסר. הבא באו ארבע, אהו בר דרומה, היה שם איזה גיבור שקראו לו בר דרומה, יש אומרים שזה אולי בר כוכבה. תודה, ברוך תהיה. ברוך תהיה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בו. דאב הקפי צמיל, היה קופה צמיל, וקטיל בו, היה הורג בהם, קיצור עליהם איזה גיבור, שק לקיסר לטאגי, לקח הקיסר את הכתר, ואות והערעה, השיב אותו על הרצפה את הכתר, אמר ריבון עדי אלמה, כולי הניחה לך, לא תמסרי לה, או גברה לדידי ומלכותי בידי. כן? ביד עד אחד גברה. כלומר, אני מוותר על המלכות, רק אל תמסר, הם פחדו, פחד מבר דרומה הקיסר, והוא פנה בתפילה לקדוש ברוך הוא. אומרת הגמרא, אח של פומה לבר דרומה, ואמר, הלא אתה אלוהים זנחתנו, ולא תצא אלוהים בצבאותינו. אמר את הפסוק הזה, שכאילו, אל תעזור לנו, דוד נמי אמר, אחי. אומרת הגמרא, דוד, את מוי קמת, מה דוד היה תמע, למה הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא עוזר לנו? ובר דרומה, הוא אמר את זה בהתרסה. לבית הכיסא, הלך בר דרומה לבית הכיסא, אתה דרכון, הבא נחש, שמת לקרקשי ונח נפשי, קיש אותו נחש. באמת. אז אומר הקיסר, מה? אמר הקיסר, רועיל, והתרחש לי ניסה, הזימנה, התרחש לי נס ובר דרומה, הגיבור של האמת, אז מה אנחנו אומרים בהיגיון שלנו? אני אתנפל עליהם, לא! שבקינו! ועזר, אז אני אעזב אותם, יאללה, מספיק לי הניצחון הזה. כלומר, דווקא הקיסר מצואר כאן בצורה, הוא גם לא רוצה להילחם, גם ברגע שהוא השיג איזה ניצחון כזה קטן, הוא הולך, הוא לא רוצה להיכנס בהם. יש לזה סיבה. כשהוא הלך, איזדקור ואכלו ושתו והדליקו שרגי עד איתחזי בליוונה דגושפינקה ברחוק מילה. כשהוא הלך, היהודים שמחו, כאילו צחקו עליו, הנה ברג, ירשנו אותך. אמר, מיכדק אחד הוא ביהודה, היהודים צוחקים עליי, הדר אתה עליי, הוא חזר עליהם. זה נלחם בהם. אמר רבי אסי, תלת מאה אלף השליפי סייפה איילו לטור מלכה, 300,000 לוחמים שולפי חרב רומאים נכנסו לטור מלכה, וקטלו בה תלת היום ובתלת אל אלוותה, הרגו בה שלושה יום שלושה לילות, ובהך גיסה הילו לבחין גי, ולא יאהבו ידי ענה בענה. כלומר, הם הורגים, הרומאים, בצד אחד של העיר, של המקום הזה, טור מלכה, משמע שזה מקום היה גדול, בצד אחד הם הורגים, בצד שני של המקום הזה חוגגים, ואלה לא יודעים מאלה. זה הסיפור. אז כדי להבין את הסיפור הזה, אנחנו צריכים לנתח אותו היטב, בסדר? קודם כל, טור מלכה, מה זה טור מלכה? הר המלך. הר המלך זה בעצם ביטוי למדינה. יש חורבן ירושלים ויש חורבן המדינה. זה בעצם שני צומות נפרדים. בי"ז בתמוז אנחנו מתאבלים על אובדן המדינה, ובתשעה באב על חורבן ירושלים, בית המקדש. יש טור מלכה זה הר המלך, שמדינה מקימה את עצמה, כמו יש איזו הגבהה ויש כאן איזו מלכות. איך נחרבה המדינה? זה בעצם... מקום, יש אומרים שזה היה טיפה מזרחית לירושלים. אבל זה מתואר כאן בתור מקום גדול. אני חושב שהמילה טור מלכה, טור זה הר, מלכה זה מלך, מבטא כאילו את חורבן המערכת המדינית. בואו ננסה להבין איך זה חרב. כשבני זוג התחתנו שם בטור מלכה, היו מביאים לפניהם תרנגול ותרנגולת לברך אותם בפירייה וריביה, נכון? עכשיו, אם הייתי שואל אתכם, אם אתם הייתם רוצים לברך מישהו בפירייה וריביה, איזה בעל חיים אתם מביאים לו? נגיד. היית מביא לו דג מרוקאי כזה, עם פלפל חריף, קצת חומוס, ככה, רוטב, ואיזה מושט כזה כמו שצריך. דגים. תביא דגים, דגים פרים ורבים. מה ההבדל בין דגים לתרנגולים? דגים הם מכוסים. בגדול, דגים הם מכוסים, והם... לפחות דגים מאותו מין, לא... אני שם, הם נעים בהרמוניה, בלהקה, בזרימה, נותנים מקום אחד לשני. נכון שדג מסוג אחד יכול לאכול דג מסוג אחר. אבל דגים באותו מין, סרדינים כאלה, לא יודע, כמו סרדינים, קרילים, יש כל מיני כאלה, הכל, מיליונים, מיליארדים, מסתדרים ביחד. תרנגולים, מי שזוכר איך נראה תרנגול, יודע שתרנגול זה לא... אז תראו איך נראה תרנגול שמסתובב בלול, הוא מסתובב, ברור לו, שהעולם סובב סביבו. הוא מרכז העולם. תרנגול מסתובב, נכון? כאילו זה התנועה הזאת. ראית? זה נורא מצחיק, אני זוכר שאתה מסתכל על תרנגולת, היא נורא נורא צוחק. כאילו, איך הוא נפוח מגאווה, איך הוא נורא... מי בכלל? והתרנגולות נורא נורא מקרקרות למצוא חן סביבו. גם התרנגולות פרים ורבים, וכשאתה מביא לחתן וקלה, אתה מביא להם תרנגולות, בעצם מה אתה אומר להם? אתה אומר להם, חתן וקלה יקרים, העולם סובב סביבכם. אתם הדבר. אתם כאילו ה... בסדר? והדבר הזה, כשהוא הולך ומתפתח, הולכת ומתפתח כאן חברה שבה כל קבוצה בטוחה שהעולם סובב סביבה. שהיא מרכז העולם. רק התפיסה שלה היא נכונה, רק היא קובעת. זה ה... בסדר? כלומר, מוקד הבעיה בלהשליך על הזולת את כל מה שאני חושב שזה... זה, מוקד הבעיה הוא בכך שאני משוכנע היטב שאני... אני, זאת אומרת, אני... רק איך שאני רואה זה המציאות. כן? כמו... תרנגול ותרנגולת. במקום להביא להם דגים, הביאו להם תרנגול ותרנגולת. עצים, גם ככה חתן וקלה, זה יצורים שככה די מרוכזים בעצמם, וזה בסדר גמור, זה לגיטימי, נכון? בסדר, אבל בכל אופן אומרים לחתן וקלה, אתם שומרים פה על הרצף, יש לכם הורים, יש לכם פה, יש לכם שם, כאילו הם כאן עוד יותר מעצימים את הדבר הזה. עוד יותר מעצים. כלומר, הולכת ומתפתחת פה חברה שבה כל תא משפחתי בטוח שהוא הדבר הכי חשוב שבה. הוא השחקן הראשי וכולם בהצגה מסביבי סטטיסטים. הם כולם, אני הגיבור. בסדר? קצת מזכיר לי את ה... אתם יודעים שהיום יש קצת בעיה, מה? כל דבר היום זה מנהיגות. בכל מקום, בית ספר למנהיגות, מנהיגות לצבא, מנהיגות, כל דבר מנהיגות. עכשיו, זהו, עכשיו, אתה נכון שכולם יהיו מנהיגים, צריך שקצת יהיו, כמה יהיו כבשים, לא כולם יכולים להיות רואים, נכון? אם אני לא מנהיג, אז אני לא, הכל חייב להיות מנהיגות, 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 מנהיגות. כל אחד בטוח שהוא מנהיג, תשמע, להיות מנהיג צריך, נכון? אז כל אחד בטוח שהעולם כאילו, סתור, אני מנהיג, וכולכם צריכים להתראה, אבל כשמגיעים 100 איש לתוך כל מקום, וכל אחד בטוח שהוא צריך להיות מנהיג, נכון? שהוא ראוי להיות ראש ממשלה, יש לו מנדט, יש לו שני מנדטים, יש לו 20 מנדטים, אני ועדיין נולדתי להיות ראש ממשלה. זה בעיה, זה יוצר בעיה. כן, בני מלאכים, בצד הלא טוב של זה. הנה התוצאה. יום אחד, אני אומר, תקשיבו, קשה להגיד את זה, אבל הסיפור הזה מוציא את הרומאים שלא הם הבעיה פה. בסדר? יפה, נכון? לא, קשה להגיד את זה, אבל... יום אחד עוברת פלוגה רומאית, והיא לוקחת את התרנגולים האלה. יכולות להיות לזה מיליון סיבות. כנראה הסיבות הנכונות, זה שהחיילים האלה, הם חמדו לצון, או סתם, זה משהו כזה, בלי יותר מדי כוונה, בסדר? הם... מה? כן, רומאים, רצו, היו רעבים, רצו לאכול פולקה. אה, אבל אנחנו, זאת אומרת, אם אתה נגעת לי בתרנגול שלי, מה זה? זה ודאי שאתה בעצם מתכוון לפגוע בי, אתה שונא אותי, אתה רוצה להרוג אותי, ואתה, אתה, אתה, אלף ואחד הנחות יסוד, שנובעות מהעובדה שאני בטוח שהעולם סביבי, ומי יעיז לגעת לי בזה, ועל זה הם יצאו למלחמה, על הדבר הזה. יש כאן דף, אתה יכול לקחת. מה אתה אומר?
יש איזשהו
הקשר לאומי לכל דבר שקורה עם האויב. כל ריב, נגיד, שיהיה בין יהודים וערבים, אוטומטית, זה יהיה... נכון. נכון. ובכל אופן, לא כל ערבי שצפר לך ברחוב או לקח לך... זה, אתה תצא עכשיו עם נשק ותתחיל לרסס בכפר שם, נכון? אתה אומר, אוקיי.
אבל כנראה זה כפגיעה לאומית.
יכול להיות. אבל בצורה מלחמה על הדבר הזה, גם מול מי, לא מול ערבים, אתה כאן הריבון והערבים המיעוט, פה זה האימפריה הרומאית. כלומר, מה שאני בא לומר זה שהתפיסה שלהם, התפיסה שכמו שאמרנו, בא לידי ביטוי בתרנגול ותרנגול, כל אחד היה תרנגול. אני, זאת אומרת, אני מרכז הלול, כולם פה סביבי. אז אני ממילא, אם מישהו פוגע בי, אני יכול להשליך עליו את כל המחשבות שלי, את כל הכוונות שלי וכו' וכו'. וזה פועל גם על הרומאים. גם כלפי הרומאים עושים את זה. הרומאים באים, אומר הקיסר מרדכי יהודה, ודווקא הקיסר, כאילו המדרש הזה משקף. בואו נמצא עם קודת הנחה שאת רצף המדרשים האלה כתב או רבן יוחנן בן זכאי. אני חושב שהמדרשים רוצים לשקף לנו שלפחות, רואים את זה, שלרומאים הייתה לפחות בתחילת הדרך איזושהי גישה פרקטית. כלומר, רומא, וזה אנחנו יודעים גם מן ההיסטוריה, רומא לא הייתה בקטע של להחריב ולהרוס את המקומות אותם היא כבשה. הייתה בקטע לשלוט, לגבות מיסים, ואפילו להביא את הקדמה הרומאית לאיזשהו מקומות. בסוף הרומאים פה כבשו והרסו, וטיטוס עשה דברים נוראים וכו' וכו'. בסדר? אבל לפחות בהתחלה אומר רבי יוחנן בן זכאי. הם לא כל כך מיהרו, כי באמת גם ארץ ישראל היא איזו פרובינציה יחסית רחוקה. היא לא עכשיו השקיעו בו את כל ה... אבל התפיסה של המקום הזה, טור מלכה, היא הביאה אותם לפתוח באיזשהו מרד שהוא היה קצת חסר סיכוי, נכון? מתוך איזשהו... אז כאן הקיסר, נכון, כאן הקיסר אומר, אני לא רוצה, לא רוצה להילחם איתם, ו... כן, אבל היהודים אכלו, וככה בהתרסה, עד שהוא בא עליהם חזרה. אני חושב אבל שעיקר הסיפור הוא מה שמופיע בסוף. וזה כלל מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. אני רוצה לתת כאן איזושהי דוגמה, בסדר? דוגמה. היה בלחי אחד שקראו לו אליהו גלעדי. אליהו? לא זוכרים, זה אליהו או שם אחר? אברהם אולי גלעדי? לא, לא, גלעדי. גלעדי, השם שלו גלעדי. הוא היה מאוד מאוד מיליטנטי כלפי הבריטים. הוא טען שצריך לעשות כל מיני מעשים מאוד מאוד חמורים כלפי הבריטים. כן, ממש ככה. כולל לפגוע עליהם בנשים, בילדים, דברים מהסוג הזה. טוב, כל עוד זה היה מול הבריטים. בשלב מסוים, הוא התחיל לדבר שזה גם צריך לפגוע במנהיגי היישוב העברי. צריך להרוג את בן גוריון, צריך להרוג את איזה כל מיני... כן? כל מיני מחשבות כאלה, מחשבות מסוכנות. כלומר, כשאתה מפעיל איזו מחשבה... קיצונית מאוד כלפי האויבים, או תפיסה קיצונית מאוד כלפי האויבים, זה לא נעצר שם. בסוף זה, זה חוזר עליך. גלעדי הזה, הלכי יוציא אותו להורג. יצחק שמיר, הרג אותו. הוא אמר לו, לא הייתה ברירה. לא הייתה ברירה, הוא השתגע. לא מזמן פגשתי את עזרא יכין, שאלתי אותו. הוא אומר לי, תשמע, הוא היה אחוז טירוף, הוא היה יכול פה להרוס את הכל, הוא רצה להרוג את בן גוריון, הוא רצה להרוג את כולם. ויצחק שמיר כל חייו התייסר על הדבר הזה, ולכן הוא קרא לבת שלו גלעדה, על שמו של גלעדי שהוא הרג אותו. אתה הולך למקום קיצוני, אז אתה... אז מה אמרנו, מה האירוע הקיצוני של חורבן המדינה? תראו, כדי להקים מדינה, הרי מה הפלא בהקמת מדינה? יש פלא, זה דבר נכון, כל ההוגים, תומאס הובס וז'אן ז'אק רוסו, וכל אלה שניסו כאילו להגות את המדינה המודרנית, זה דבר מופלא, כאילו. בגדול, למה שאדם יסכים שמישהו יכניס לי את היד לכיס, ייקח לי כסף, מס הכנסה, ומישהו יגיד לי, אם אני יכול להחזיק נשק, או לא יכול להחזיק נשק, ואיפה אני יכול לנסוע, אני אומר, מה קרה, מי מת? אני אעשה מה שבא לי. אני מטקסס, אני אקנה נשק, ואני אירה בקום שנכנס לי לחווה, אף אחד פה לא יגיד לי מה לעשות. נכון? זו הייתה התפיסה של בני אדם, לאורך המון המון שנים. אני חזק, יש לי טריטוריה, אני מגן עליה, ואם אני חלש, יאכלו אותי. העולם צריך לעבור התפתחות מוסרית בלתי רגילה, כדי שכל אחד יסכים לוותר על הכוח שלו במידה מסוימת, וימסור את הכוח שלו לכלל, שזה, הכלל זה המדינה. והמדינה תגיד, אנחנו נפעיל את הכוח, אנחנו נגבה את הכסף, ואנחנו בדבר הזה נעשה דברים לטובת כולם. זו התקדמות מוסרית אדירה, עצומה, שלצורך כך כל אחד חייב לא לחשוב רק על עצמו. הוא חייב. אם אתה חושב רק על עצמך, אתה לא תהיה מוכן להיות חלק ממדינה. אתה לא, אני הכניסו לי את היד לכיס, יקחו לי 4,000 שקל כל חודש מס הכנסה, בשביל לתת את זה לזה מישהו שאני לא מכיר, מה פתאום, מי מת? שהוא יסתדר בעצמו, למה אני חייב לו משהו? לי יגידו, לי, מה אתה יכול, מה אתה לא מוכן? היכולת להקים מדינה דמוקרטית, כמובן, לא מדינה דיקטטורית, מדינה שבה אנשים מרצונם החופשי, קובעים כללי משחק וכו', היא בנויה על כך שכל אחד אומר, מבין שהעולם הוא לא רק איך שאני נראה, איך שאני רואה אותו. העולם מורכב מעוד כל מיני דברים, ויש תפיסת עולם נוספות, ואנחנו, הטוב המשותף הוא משתלם לכולנו. בסדר, אם כל אחד מאיתנו יוותר קצת, יהיה לכולנו הרבה יותר טוב. אבל עדיין, צריך פה התקדמות מוסרית. והסיפור הזה מספר מה קורה כשהתפיסת העולם שלך היא רק מה שאתה רואה. טור מלכה, הר המלך, הר המדינה, חרבה על תפיסת התרנגולים. התרנגול בטוח שהוא היחיד ואין שום בלתו וכן על זה הדרך. ולכן מה? ולכן אין שום אפשרות, כאילו, בטוח הרומאים רוצים רק כאילו להיכנס בנו. והדבר הכי הכי מדהים זה שכשהרומאים באים ותוקפים את המקום הזה, טור מלכה, מה אומרת הגמרא? קטלו בתלת היום ובתלת הללבטה, ובהך גיסה הילול וחינגי, ולא אהבו ידי הני בהני. לא היה חיבור. החוטים האלו שקושרים אנשים זה לזה, שישנה איזושהי ערבות, שישנה איזושהי חברות, שישנה איזושהי הדדיות, החוטים האלה נפרמו. ושם נהרגים, ופה חוגגים. מה? יפה. אלי אומר, מה ש... לא, משלטי זה מלחמת השחרור, אתה מתכוון למלחמת ההתשה. נו. כן.
אנחנו פה במשלט.
כן.
קוראים את עצמנו.
כן, אבל זה על תשח.
כן,
התשח. התשח, כן, כן. אני התכוונתי למשהו אחר, שבמלחמת התשח זה היה הרבה יותר בולט, כי במלחמת התשח, בתעלה הייתה מלחמה. ובכל ארץ ישראל, זה סיני שם איזה רחוק, תקוע בזה, בכל ארץ ישראל, הכל סבבה. כן, אבל אתה צודק, גם השיר הזה, גם ים משלטי, כן, תל אביב עכשיו קולנו. אז הערבות הזאת, שהיא אוספת אותנו, התפרקה פה בירושלים, בטור מלכה. ובאותו מקום הרומאים תוקפים, שם תוקפים ופה חוגגים, ולא ידי הני בהני. כלומר, אנחנו לא. אתם מבינים? וזה הכל, אני חושב שזה זה, זה מאוד מאוד בולט כאן בסיפור, ולדעתי זה הציר אחורי של כל סיפורי החורבן, העובדה שאנשים היו מאוד מאוד מרוכזים בתפיסה של עצמם, ולכן הם לא הצליחו לראות סיפור אחר. זה רק הסיפור שלי הוא נכון. לא, אם היו, אני חוזר רגע לקמצא ובר קמצא, אם היו שם חכמים והם לא מיכרו, 100% הם שונאים אותי, הם תומכים בזה. לא יכול להיות שהם לא שמו לב, לא יכול להיות שהם סתם פחדו להתערב, 1,001 עושים, לא, אני יודע, זה העולם, זה התפיסה שלי, וככה זה ודאי קרה. אם באו לכאן רומאים ונגעו לנו בתרנגולים, זה לא יכול להיות שזה סתם פלוגת רומאים מופקרת, זה לא יכול להיות שזה סתם הם חמדו לצון, או שלא הבינו את המשמעות של מה שהם עושים, הם באו לכאן בכוונה, אדם תפוס לגמרי בתפיסה שלו, והוא לא מצליח להבין, הוא לא מצליח לראות, לא מצליח ללכת לעבר התפיסה של השני. בהתחלה זה מול האויבים, עצו למלחמה. בסוף מה מתברר? שזה בתוך טורמלקה. לא יודע, אני חוגג, שם יש... לא, וואלה, לא שמתי לב שיש שם באמת... הורגים שם, פשוט, לא שמתי לב. הייתי עסוק בחגיגה שלי. טרגדיה. מפחיד, נכון. זה מפחיד להיום. זה מפחיד להיום. למה אתה חושב שאנחנו לומדים את זה? בשביל שזה היה אז? בגלל זה היום? בגלל זה היום. אני רוצה להגיד את הדבר, תראו, בסדר גמור, הרפורמה המשפטית, אפשר להתווכח עליה, אפשר... אני ממש מרגיש שמשני הצדדים, אף אחד לא, או לא מספיק, אנחנו יודעים להגיד מה עובר על השני. מה עובר על השני? בסדר? מה הכאבים? מה הפחדים? מה החשש? האם אני מסוגל, נגיד בתור, אני חושב שהרפורמה היא דבר חשוב, צריך לעשות אותה. האם אני מסוגל להבין את הפחד, את החשש ואת הכאב של מי שמתנגד? האם אני מסוגל? אם אני רק אסמוך על התקשורת שמתווכת, מתווכת, אז אין סיכוי. כי שם מביאים את כל הקצה, שם מביאים את כל ה... מה הסיכוי שלי להבין משהו שאני לא מבין עכשיו? הסיכוי שלי זה לצאת מהעולם שלי וללכת לבקר בעולם אחר. זה מיומנות מאוד מאוד חשובה, היא גם חשובה גם בזוגיות וגם בעוד דברים. השם קוד שאני קורא למיומנות הזאת זה להצליח לנסוע לחוץ לארץ. בלי להיכנס כרגע לסוגיה אם מותר לנסוע לחוץ לארץ לטיול או לא. אבל שמעתי שמוע שיש כאלה שנוסעים לטיול. אדם נוסע לטיול לחוץ לארץ, נגיד נוסע לצפון איטליה, בסדר? יעד תיירותי מועדף על הרבה ישראלים. מחתים דרכון בארץ, מחתים דרכון במילאנו, איפשהו נוחת, עכשיו הוא באיטליה. עכשיו הוא באיטליה. הוא עסוק בלראות את הנופים, הוא עסוק בלהתרשם, הוא עסוק ב... לא יודע מה, אם זה קשר, לאכול את המאכלים האיטלקיים. הוא עכשיו שם. הוא לא נמצא באיטליה וכל רגע אומר, הוא לקח את זה גם לפתח תקווה. זה מזכיר. עכשיו הוא באיטליה. הוא רוצה להיות... אחרי זה שהוא יחזור, הוא יחזור לגור בישראל. הוא יספר לנו מה קורה שם. האם אנחנו מסוגלים להחתים דרכון ולעבור ארץ אל מישהו אחר? הנוף הוא לא נוף גיאוגרפי, הנוף הוא נוף אנושי. ואני כרגע עובר שנייה למישהו שגר באזור קפלן, ואני רוצה רגע לשמוע מה מפריע לו. בלי להגיד לו, תשמע, הרי, בוא אני אסע, אתם מכירים את הבדיחה? שני פסיכולוגים פוגשים אחד את השני, מה הם שואלים אחד את השני? איך אני מרגיש? לא איך אתה מרגיש, איך אני מרגיש? כאילו, תנתח אותי. אני מגיע לשמאלנים מתל אביב, אתה בכלל לא צריך לדבר, אני אגיד לך בדיוק, אני יכול להגיד לך בדיוק, אתה בעצם סעת בבחירות, ולכן אתה רוצה להפיל את הממשלה, ולכן אתה עושה הפגנות, כי אתה, הנה, הנה הבעיה, הנה התוצאה, אתה בכלל לא צריך לדבר בלי שאני, שחיות כפיים סוער, אולי נשתוק, תשתוק, תקשיב, מה יש לו להגיד? נפגוש, אולי הוא באמת מפוחד, אולי הוא מבוהל, אולי הוא לא מכיר, הוא לא מכיר, הוא באמת לא יודע. הוא באמת, הוא כל החיים גדל בתל אביב, כל החיים גדל בזה. הוא לא יודע מה זה. פעם ראשונה שיש במדינה שלנו ממשלה שהיא רק ימין, ימין מסורתי, דתי, דתיים חרדים. המפלגה הדתית, הציונית הדתית, היא גם יצאה עכשיו בקונסטלציה הזאת שהיא מורכבת מאנשים שהם בעלי קו מובהק לכיוון מסוים. נגיד שהיו הרכבים בעבר עם אנשים עם איזשהו מגוון יותר רחב פה. המפלגה הזאת היא קצה מסוים, בסדר? וזה פעם ראשונה שיש ממשלה רק מהצד הזה. עכשיו הממשלה הזאת, אני עוד פעם, אני מתאר משהו שאני לא מזדהה איתו, אני חושב דברים אחרים, אבל אני מנסה לתאר לכם את הפחד. והממשלה הזאת עכשיו, היא גם רוצה לשיטתם, כן, גם להגביל או לפרק או זה את בית המשפט. אז יש אנשים שנבהלים. הם לא יודעים, הם לא מכירים, לא הסבירו להם, לא משנה אלף ואחת סיבות. זה כמו ילד שמפחד מחיית חושך שנמצאת מתחת למיטה, ובא אבא אומר, אבל אל תפחד. אבל הוא מפחד, מה אפשר לעשות? אז האם אנחנו מסוגלים רגע לצאת מעצמנו? לא להגיד, אוקיי, העולם הוא ברור שהוא מסתובב סביב מה שאני חושב, יודע, רואה וכל זה. אני המרכז לעולם. עכשיו אני יפרשן אותך, אגיד לך מה אתה חושב וכן על זה הדרך. שזה מתכון ברור לחורבן טורמלקה. זה מתכון ברור ללא וידי הנה בהנה. האם אנחנו מסוגלים לצאת מהמקום הזה? ובדרך כלל היציאה מהמקום הזה, על ידי מפגש, אתה פוגש את האנשים, פוגש אותם. אני לא בא עכשיו אפילו לא לשכנע, וגם לא להשתכנע, אני פשוט בא להכיר. אז אתה רואה, שבחלק מהאנשים באמת, הם באמת מפחדים, חלק בכלל אומרים, שמע, אני בכלל ימני, אני הצבעתי המון שנים זה, אבל מה שקורה עכשיו, זה לא מפחיד אותי. תסביר לי, אני לא... מה? האנשים שאני פגשתי, קודם כל מאוד מאוד מפחדים, הם מאוד מפחדים. הם אפילו לא רוצים, תסביר לי, כי קודם כל רוצים שתרגיע, תרגיע אותי שאתה לא הולך מחר בבוקר להתערב לי בחיים. ברמה הזאת, שזה דמיון גמור, אני חושב. אבל עדיין זה קיים. ואחר כך, אוקיי, בוא תסביר מה קורה, בוא נדבר, בוא. יש פה איזה? עכשיו, הבעיה, חורבן טורמלקה, היא בעיה כשמשחקים במגרש של מי צודק. המגרש של הצדק הוא מגרש שיש לו נטייה כל הזמן להעצים את עצמו. כל הזמן מזין את עצמך עוד ועוד. אבל בסוף התוצאה היא, מההוא צודק וההוא צודק, התוצאה היא שטורמלקה יכולה להיחרב. החוכמה היא לעבור למגרש של היכרות, כבוד, התעניינות, וגם בסוף ניסיון להגיע להסכמות. בסדר? איזשהו. אבל קודם כל היכרות, כבוד, הערכה, הקשבה, הקשבה. ככה חיים ביחד. בסדר? אני חושב שהסיפור הזה מספר סיפור, האגדת מספר סיפור מאוד מפחיד. הכותרת כאן לא היהודים אלו מאלו, היא חתיכת תמור הזרה. מי שלא יודע, זה גם נכון לכיוון השני. זה גם נכון לגמרי לכיוון. תראו, במפגש, אחד המפגשים שאני הייתי, הייתי מפגש אחד, כל מיני מפגשים, אבל אחד המפגשים הייתי עם כל מיני חבר'ה מהייטק שהיו וכל זה. אז הם אמרו, עכשיו, אחרי עוד מעט 20 שנה, אנחנו מבינים את הכאב שהיה לכם בגירוש. עכשיו אנחנו מבינים. פתאום כאילו, את האירוע הזה של האדמה רועדת מתחת לרגליים, עכשיו אנחנו מבינים שיש פה גם איזה, לא רוצה להגיד חלילה נקמה, אבל הזרם, התת קרקעי מתחת לאירוע הזה, זה אוקיי, עכשיו תורנו, אנחנו עכשיו נקבעת, כמו שאתם קבעתם לנו וזה, אנחנו עכשיו... פתאום יש איזה אמפתיה לכאב שלא הייתה. מה בעיה, התקבלה החלטה, כן, אתם הייתם, תלכו. פתאום שמענו מהצד שלהם, קצת, מקצת, זה לא היה מספיק, לי זה לא היה מספיק, פתאום שגר בנצרים, אבל לפחות הייתה איזו התחלה של אמפתיה לכאב, לקושי העצום שהיה וכן הזה הדרך. אז זה צריך להיות בשני הצדדים, שני הכיוונים, שני הכיוונים. שני הכיוונים, וההיכרות הזאת צריכה להיות. אני מדבר איתכם, אני מדבר על החובה שלנו, חלק גדול מהתיקון זה שאדם אומר לעצמו, אני, ולא הוא. מה אני צריך לעשות, לא מה הוא צריך לעשות. מה אני צריך לעשות? אני צריך, מה שאני צריך זה להיפגש. לדבר, להיפגש, להסביר. כדי שלא, אני לא אראה את העולם רק מהזווית שלי, אני גם יכיר את הפחדים של הזולת, את הכאבים שלו, את הקשיים שלו. ואז מה יקרה? לא יודע מה יקרה. קודם כל יהיה יותר קרבה. אני לא ייחס לו כוונות שליליות, שהוא לא, בכלל לא מתכוון אליהם. אני באמת יכיר, תראו, לפחות האנשים שאני פגשתי, הצלחתי להשתכנע דבר אחד שהם באמת מפחדים. מה שלא האמנתי בהתחלה, שאמרתי, עזוי, מה יש להם מפחד? מישהו חושב שבאמת, מישהו כאן יתערב למישהו בחיים? לא, הם נאבקים פה על המבנה של השלטון הדמוקרטי, אבל אף אחד לא יכול להיכנס ל... פגשתי אנשים שצריכו לשכנע אותי, שהם ממש נבלו. הם חושבים שהולכים מחר להכריח אותם לשים כיסוי ראש בערך, משהו כזה. כאילו, זה הכל מצטרף לדמיונות, נגיד היה איזו הצעה, שבעיניי נראית לי הצעה, מה זה הוגנת? לעשות שעות רחצה נפרדות בסכנה, לא יודע מה, בסדר? נכון? אמרתי עצמי, וואי, זה כאילו, התפלאתי איך השמאל לא הציע את זה אדום, זה כאילו שיאה. אתה מדיר אנשים דתיים ממשאבי טבע לאומיים, כי הם לא יכולים לשחות שם, לא יכולים להיות, כי יש שם, כאילו, זה פוגע להם באמונה, אז מה? וואי, איזה כאילו, זה מפחיד אותם בטירוף, כאילו, זהו, הנה, אתם, הנה, זה מה שאמרנו, אתם מתחילים להשתלט, הדרת נשים, עכשיו יהיה גם הדרת הזה, זה רק תתחיל בשעות, אחרי זה יהיה בימים, אחרי זה יהיה בכלל. ככה, אבל תקשיבו, זה, שיטתכם, שאתם ליברליים וכל זה, איך יכול להיות שאתם מדירים אנשים ממשאב לאומי, זה לא רק שלך, זה שלי, גם אני רוצה לשחות שם, תתן לי, לא ביקשתי זה, אבל תן שעתיים בכל יום. יום אחד בשבוע, כאילו, משהו כזה, בהתאם להרכב באוכלוסייה, יש פה לא יודע מה, כמה חרדים, ככה כך מנתים חרדים, ככה כזה, ששוחים נפעל, אז תעשה כאילו, שיהיה מותר. לא, בסדר. המפגשים, והדבר המופלא הוא, שאחת המשתתפות אמרה, בחורה, אישה, סופר ליברלית, פרוגרסית, אומרת, בחיים לא חשבתי על זה ככה. וואלה, אתה צודק. אני... שאני ליברלית, אני בעצם מדירה אתכם, זה לא בסדר. היא עשתה וידוי, כאילו, זה לא בסדר, היא לא חשבה על זה. היא אומרת, אני זה הדליק אותי, היא הייתה כאילו, נדלה, מה זאת אומרת, איך זה יכול להיות, הדרת נשים, פתאום, רגע, בעצם אני מדירה אחרים, אני לא נותן. כשאתה נפגש, קורים דברים. לא תמיד נסכים גם, אבל לפחות אני יודע שאלה שפגשתי אותם, אני מניח שהם מייצגים, כי פגשתי אנשים בכירים. לא יודע, בחירים, אנשים שנמצאים בעמדות בחירות, ומייצגים הרבה מאוד אנשים שמאחוריהם, באמת השתכנעתי שהם, אין להם מוטיבציה של הפעלת השלטון וכל זה, לא, ממש לא. יש להם רק דבר אחד, אנחנו לא יודעים לאן אתם לוקחים אותנו, מה זה הדבר הזה, כאילו, יש פה ממשלה שירגע, תסבירו, דברו, תגיעו להסכמות, כאילו שבו עם מישהו, שמישהו מהצד שלנו יגיד זה בסדר, כי אנחנו גם לא כך מבינים, לא כל אחד מומחה למשפט חוקתי, אנחנו לא יודעים מה זה צמצום עילת הסבירות, לאן זה יהיה, וזה התחלה, אמצע, סוף, מה הולך? תראו, לפני בערך 150 שנה, היה אדמור בחב"ד, קראו לו הרבי הרש"ב, עם שלום בר. הרבי הרש"ב כתב מאמר חשוב ביותר, קצר, לא ארוך, שנקרא "החלצו מאיתכם". תוכן המאמר הזה הוא שיסוד השנאת חינם, התשתית, האבן היסודית שעליה בנויה שנאת חינם, זה חוסר היכולת של האדם לצאת מעצמו ולהצליח לראות את העולם לרגע אחד מהזווית של מי שזה לא הוא. כלומר, שהיות האדם תרנגול, לשיטתנו כאן. זה היסוד, הוא אומר. לא בגלל מה שהזולת עשה לך, הוא אומר, זה, הוא קורא לזה קליפת מדיין, קליפת הדין מדון, שהאדם מתעקש לראות את העולם רק מהנקודת מבט שלו, ולא מוכן בשום פנים באופן לראות את זה, להיחלץ מעצמו, כמו שאמרנו, ללכת רגע לחוץ לארץ, להחתים דרכון, ולראות רגע את העולם מהזווית של מי שנולד בתל אביב וגר בתל אביב, והוא מצביע מרץ שלא עבר את אחוז החסימה, ועכשיו הוא מרגיש שאין מי שייצג אותו. אבל הוא עושה מילואים, והוא היה בזה, והוא טייס, לא משנה מה, והוא במדינה, ואכפת לו, וכן על זה הדרך. כתב מאמר. הסיפור המעניין הוא, מה הייתה הסיבה שהמאמר הזה נכתב? מה היה הטריגר? כל מאמר. זה היה קודם כל מאמר שהוא אמר אותו, אחרי זה כתבו אותו. מה היה הטריגר? מישהו כאן יודע מה היה הטריגר? הטריגר היה הדבר הבא. לפני שאני אספר מה הטריגר, אני אספר לכם סיפור אחר, רב זושה, כדי שתבינו. רב זושה פעם הלך בבית, נפלה לו צלחת, נשברה. הוא התחיל לבכות, התפעלה לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, תושיע אותי. אמרו לרב זושה, כולה צלחת. הוא אומר, תראו, שברה צלחת, זה לא סתם קרה, נכון? הקדוש ברוך הוא מרמז לי. אם אני לא אתפלל, מה יקרה מחר? הפרה תמות. אני לא אתפלל על הפרה, מה יקרה? הילד יהיה חולה. לא אתפלל על הילד, אשתי. אז למה לחכות לכל המון? עכשיו נתחיל מההתחלה, מהצלחת, לא צריך לחכות שיהיו דברים יותר גרועים. אותו דבר קרה שם, אצל הרבי הרש"ב. הייתה התוועדות, פבריגין אצל חסידים. התוועדות. בהתוועדות פותחים את הלב, מורידים את המעיל העליון, מורידים את הכובע, אומרים גם גוזרים ציפורניים, לא לשרות, ושרים, מנגנים, מדברים דיבורים עמוקים, וכן על זה הדרך. מוזגים משקה. אחד החסידים רצה לשתות משקה, אז הוא לקח איזה כוס, ואז הוא ראה שבכוס הזאת שתה לפני כן חבר שלו. אז הוא כאן, הלך, שטף את הכוס, ומזג לעצמו משקה. והרבי הרש"ב ראה את זה, ולא היה לו, לא ישר בעיניו. אומר, מה? אתה לא מסוגל לשתות מהכוס של החבר שלך? עזבו רגע, קורונה וכל זה, בסדר מה שהיה. היה פעם ביטוי כזה, נכון, אכלנו מאותו מסטיק. נכון? בין איש לאישה בהלכות טהרת המשפחה, חלק מהדברים שאסורים בזמן שאיש ואישה צריכים להתרחק, זה לאכול מאותה צלחת או מאותו זה, כי זה דבר שגורם קרבה. אז הרבי אומר, מה, אתה כל כך עסוק בעצמך? וכאילו זה שאתה לא חבר שאתה מהכוס, אתה לא יכול כבר לשתות, צריך לשתות. אמר, שמה אמר. אפשר היה להגיד לרבי הרש"ב, תראה, כולה, הוא לא שאתה מהכוס שלו, זה לא שהוא לא, זה... אומר, הרבי, תקשיב. הצלחת נשברה. לא נדבר על זה עכשיו, אני יודע לאן זה מגיע. כל... בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה שזה קטן. בוא נדבר על זה שזה רק עניין של הכוס. בוא נעיף את הדבר הזה כבר מעכשיו. יחלצו מאיתכם. צא מעצמך. כל כך אנחנו, כל אחד כאילו יודע לבאר את עצמו, ולדבר על עצמו, ולהסביר את עצמו, וכמה אני אוהב, נפח את העמדה, את העמדה, כל מה שמקבל שתי הצדדים. אני חושב, רבותיי, עיקר העבודה היום, זה ממש דבר המסור לכל אחד ואחד מאיתנו, זה להיפגש. קודם כל יש פגישה, אחרי זה יש היכרות, אחרי זה יש התעניינות, אחרי זה יש גם הסכמות. אבל עוד לפני ההסכמות, ולכן... אני קצת פחות מודאג מכל הבלגן הזה, כי אני עושה מילואים, אז אני פוגש את החברים במילואים, אז אתה, כאילו, אתה רואה את האנשים, אתה רואה שכולם פה מחויבים, וכולם רוצים, ויש לך, אבל מי שלא, מי שאין לו מעגל מפגש עם אנשים אחרים, הוא לא במקום העבודה, או לא במילואים, הוא לא משהו, אז הוא כל היום מוזן בעצמו, מעצמו, את עצמו, בעצמו, הכל כאילו, להיפגש, לדבר, להכיר, אז נגיד, אנחנו כאן ביחד, אנחנו... בוא, אני רוצה רגע, אתה יודע מה? אני רק רוצה, באתי להקשיב. מה, מה, מה הסיפור? מה מפחיד אותך? מה העניין? מה אתה מפחד? או, אני מפחד שמחר. תגיד, אתה רוצה, אני, מה פתאום? אם קרה, אף אחד לא מתכוון לזה. אז למה אתה... אז בכלל אנחנו רוצים? בוא תשתיר רגע לכאב שלי. וזה, אני בית, גרתי בפה, גרשו אותנו. אה, באמת, בית המשפט, אתה פתאום מתחיל לדבר, וזה, לא להתווכח, רק להכיר. לא להיות תרנגול ותרנגולת. לא להיות במצב של לא יודעים אלו מאלו. לכל אחד בחברה הישראלית יש כל מיני פחדים, יש כל מיני כאבים. אני מנסה לחשוב, תראו, אני, מי שכאן עומד במכון מאיר, אז הוא, אנחנו מחוברים לתורה ולארץ ישראל, וכאילו הקו הוא קו נצחי מהר סיני, אני לא משנה מה יקרה, אני לא זז מפה, בסדר? אני לא זז מפה, ופעם שאלתי את הילדים בשולחן שבת, תגידו ילדים, מה הדבר שנראה לכם הכי חשוב לאבא? והם ענו את התשובה הנכונה, שלא, נעזוב את הארץ. כאילו, זה הדבר הכי חשוב, אנחנו בגאולה, אחי, זה מצוין. אז אני אומר לי, לא משנה מה תהיה פה רמת החיים, מה יהיה פה יוקר המחיה, זה לא מזיז לי שום דבר. אני פה, בסדר? אבל יש אנשים שלא פה, שלא לא באותו... לא משנה כרגע מה זה, אבל הם ציונים וזה, אבל הם חוץ לארץ, לעבור, רילוקיישן זה חלק מהאפשרות. אתה רוצה אותם איתך או לא רוצה אותם איתך? אם אתה רוצה אתכם איתך, אז בוא תקשיב להם. מה מחזיק אותם פה? מדינה דמוקרטית, מדינה ליברלית, מדינה מתקדמת, זה כל דבר. אם אתה מתחיל לגעת, בלי להסביר, בלי לדבר, בלי לשמוע, בלי להקשיב לכאב, אז אתה דוחק הרבה מאוד אנשים לאיזה פינה. עכשיו, זה לא יעזור שנגיד, אבל הם מדמיינים. אבל זה לא נכון. זה כמו ילד שהוא מדמיין. אז בגלל שהוא מדמיין, זה לא חוויה אצלו. חוויה, אז צריך את הדמיון הזה לפרק. איך מפרקים דמיון? מדברים. אם אתה רק מתקיף וכל זה, אז זה לא עוזר. זה הסיפור. זה הסיפור, ואני חושב שאנחנו חייבים ללמוד אותו היטב, כדי שלא נגיע חלילה למצב הזה. מקווה שאנחנו לא שם, אבל אני חושב שאנחנו משחקים באש, זה הדימוי. היום יש משחק באש. משחק באש יכול להסתיים בסדר גמור, יש כל מיני לטוטנים של אש, הכל בסדר. שיחקנו באש, עשינו שינויים, אבל משחק באש. יכול להיות גם טעות, ואז זה אש, ואש. שריפה בקרמל התחילה מכמה גחלים של כמה נערים שלא קיבלו אותה בזמן ואחרי זה... כן. עכשיו, אז אתה אומר ככה, אני אגיד לך מה אתה אומר, אתה אומר, תשמע, אתם הרי מפגינים בנתב"ג, נכון? למה לא תיקחו כרטיס ותעופו מפה גם ככה? סגור את הפינה! ברור! זה לא חשבון, אתה יודע, אנחנו אומרים בערבית. אומרים בערבית, הדה מושורלטק. זה לא העסק שלך. אתה צריך לדאוג שהם יישארו פה. מי שבסוף יבחר ללכת, ארץ ישראל עשתה את זה. אבל אתה, או אני, או הוא, צריכים לדאוג שכל מי שנמצא כאן, יהיה כאן. בסדר? אין לי נתונים כמה מהיורדים מהארץ הם אנשים עם כיפה וכמה בלי כיפה, אני לא יודע, אין לי, אבל... לא, לא, לא. נכון, יש כאלה ש... אז... יש לי שאלה. ואם זה דבר שהוא תלוי... אבל... כן, עכשיו, במקום להגיד הם או הוא או זה, תחשוב אח, זה אח שלי. עכשיו, יכול להיות שאם אני אוותר על אח שלי, אז הוא באמת יעזוב כאן וילך, ואז הפסדתי אח. אבל אם זה אח שלי, אני לא אלחם עליו. אני אלחם עליו, תשמע, אחי, אתה הולך, אני רוצה אותך פה. אם זה הורים כלפי הילדים שלהם, אז האם הורים לא יעשו את הכל כדי שהילדים שלהם יישארו לידם, והם לא זה? הורים יכולים להגיד, תקשיב, אני עושה מה שאתה רוצה. אם תרד לפה, תדע לך שזה ארץ ישראל יקיעה אותך. ככה מתנהגים הורים, ככה מתנהגים אחים. אתה נלחם. אם קרה בסוף, קרה, אין ברירה, אבל לפחות מנסים, זה אחים. עכשיו, מי הגיע לכאן? מי נמצא כאן בארץ ישראל? בוא נעשה רגע סדר. רוב העם היהודי, חלקו נרצח בגלות. רובו לא הגיע לכאן, רובו הלך לארצות הברית, נכון? בזמן הקמת המדינה היו בארצות הברית 3 או 4 מיליון יהודים, וכאן היו 600,000. אלה שכאן... הם בנים של המיעוט הקטן שמסר את נפשו והגיע לכאן ועשה את כל המסע הגדול ונלחם פה והקים את המדינה. ועכשיו אתה אומר, טוב, אתה יודע מה, אני מוותר עליך. בסדר, אבא שלך נלחם פה, סבא שלך נלחם פה, האום שלך, הגעת לכאן, השקעת, אבל טוב, עכשיו לא בא לך, אז טוב. יאללה, שלום, שלום. ככה זה נראה. איך אפשר לדבר? צריכים לכם פה על כל אחד. אחים שלנו. האם אנחנו, איך הבן שלי אמר לי משפט כזה, הלכנו פעם, הלכנו כזה מהר, ואחור, אז הוא אמר, הוא אמר במשפט מהצבא, כשהולכים, הוא אמר את זה, כשרצים, כשהולכים, נו, כשהולכים לבד מגיעים מהר, כשהולכים לאט מגיעים ביחד. אתה רוצה להגיע מהר? אבל לבד, אפשרות אחת. או שאתה רוצה להגיע יותר לאט, אבל ביחד. אני רוצה להגיע ביחד. אצלי, הביחד של עם ישראל, שכולנו כאן ביחד, הוא נמצא אצלי ברמה הכי גבוהה. הכי גבוהה. מתחתיו אני רוצה לארגן את כל שאר הדברים. אבל כל מה שמאיים על הביחד, אני לא רואה בזה שאני פרייר, או אני מזה או משהו כזה. לא. אני מוכן להתקדם לאט יותר, לנחת יותר, כדי שאנשים יהיו כאן ביחד. וגם אם תגיד לי, כן, אבל הצד השני עושה לך מניפולציה, והוא מאיים עליך וכל זה, בסדר. בסדר. מה? על מה? הרבה.
זאת השאלה, שאלה מאוד קשה, כי אם אנחנו מדברים למשל על נושאים אזרחיים, שנורא חשובים להרבה מאוד אנשים שמתקיים
כאן. אני לא יודע להגיד.
כל מיני דברים שאנחנו אומרים, אוקיי, אני למקום הזה, את הצעד הזה לא מוכן לעשות,
כן.
זה לא מעט צעדים.
כן, זה לא מעט צעדים, נכון, אבל, לפני שאתה מגיע לדיון הזה, על מה אני מוכן לוותר, שזה כאילו דיון שתמיד, תמיד יהיה בו מפסידים. בסדר? אני מציע לעשות דיון אחר. לא על מה אני מוכן לוותר, אלא על מה אנחנו מסכימים. בוא נדבר רגע על מה אנחנו מסכימים. בוא נדבר רגע על הברית. מה מאחד אותנו? בוא נדבר רגע על זה. ואם נדבר על מה אנחנו מסכימים, אנחנו נראה שאנחנו מסכימים על 80%. וה-20% האלה שנשארו, יכול להיות שחלקם לא נסכים. חלק אולי נמצא פתרון, חלק לא נסכים, חלק, אתה יודע מה? לא, אנחנו, הילדים שלנו, הם יפתרו את זה. לא, אנחנו צריכים לפתור את הכל, לא צריך לפתור את הכל. אבל אנחנו מסכימים שזאת מדינה יהודית. אנחנו מסכימים שצריכה להתנהל בצורה דמוקרטית. 80% מעם ישראל, מסכים שזאת מדינה יהודית. 80% מעם ישראל רוצה מדינה יהודית, קודם כל, ודמוקרטית, וציונית, ורוצים כאן לחיות ביחד, ועוד אלף, ורוצים שתהיה מדינה עם ערכים, ועם חינוך, ועם. מה? הם המפוחדים. תתפלא, הם המפוחדים. רצף האירועים שקרו כעת גורמים להם להרגיש שקבוצה קטנה, קבוצה בעם, לא קטנה, היא לא קטנה, אבל קבוצה בעם, לוקחת את הכל לכיוון מאוד מאוד מסוים, כשהיא כאילו משנה את כללי המשחק בעצמם. בסדר? עכשיו עוד פעם, אני לא חושב שזה ככה, אני חושב שהרפורמה היא דבר מצרח והכרחי, עוד פעם, לא משפטן, אבל מה שראיתי, כל דברים שישבו לי על הלב. אבל יש גם דבר שנקרא צורת הגשה. איך אתה מגיש את הדברים? צורת ההגשה הייתה כנראה באופן כזה שלחץ לאנשים על כל הפחדים שלהם. ועכשיו צריך להתמודד עם אנשים מפוחדים. אנשים מפוחדים הם לא אנשים הגיוניים. אז מה אתה יכול להגיד? אתה לא הגיוני? טוס לי מהעיניים. כשאתה יכול להגיד, אוקיי, בואו רגע נוריד את הפחדים. בואו נדבר, בואו נתחבר, בואו לא נהיה טור מלכה. ואחרי זה נראה מה עושים. אפשר לעשות דבר. שנזכה.